קשת כל שידורי תורה. והיום יום שלישי במשך חודש אלול, סדרת שיחות, סדרת שיעורים בנושא מושג התשובה והחסידות מאת הרב איתמר אלדר.
שלום לכולם. בשיעור הקודם ראינו כיצד שוכן המאמר הסתום, הוא הכבוד האלוקי העליון, הוא הכתר בתוך המקומות המתונפים, ורק הוא דווקא בשל היותו קדום לעולם היש, לעולם הספירות, מהחוכמה ומטה, לפני עולם ההבחנות, דווקא בשל היותו קדום, הוא יכול לשכון במקומות המתונפים. זיהינו גם אותו עם עולם התשובה, עולם הכתר. וכך הסברנו גם את הרעיון שמופיע בשיחת הרן בג' שהתשובה היא גבוהה מן התורה. והתשובה היא זו היכולה לשכון במקומות המתונפים, דווקא התורה שומרת עליהם בבחינת וכבודי לאחר לא אתן. אבל המציאות הקודמת לתורה, שהיא נעדרת הבחנות, דווקא היא יכולה לשכון בכל מקום. בשיעור זה ננסה להבין את המשמעות של הרעיון הזה, על האפשרות של האדם לעשות תשובה גם כשהוא נופל למקום מאוד מאוד נמוך, לחטאים מאוד מאוד גדולים, למציאות רוחנית מאוד נמוכה, לריחוק גדול מאוד מהקדוש ברוך הוא, שרבי נחמן מכנה אותו כמקום מתונף. בתורה סמך דלת שהזכרנו אותה גם בשיעור הקודם, קובע רבי נחמן שיש כמה סוגי אפיקורסות, כמה סוגי כפירות, כמה סוגי קושיות קשות על האלוקות, על התורה. יש אפיקורסות, אומר רבי נחמן, שיש עליה תשובה. ואם רק נחפש, ואם רק נמצא, יהיה אפשר לפתור את הקושיות שהיא מעלה, את הקונפליקטים, את הסתירות שהיא מעלה, יהיה אפשר לתת תשובות. ויש אפיקורסיות, אומר רבי נחמן, שאין עליהן תשובות, או לפחות אנחנו לא מסוגלים לתת עליהן תשובות. כיצד יש כאלו ויש כאלו? ושוב עושה שם רבי נחמן, אולי יותר מכל מקום אחר, את אותו הדבר שהזכרנו אותו בשיעור הקודם, הוא מסביר את האפיקורסיות הללו, שהן לכאורה שאלות שקשורות לאדם ולהתבוננות שלו על האלוקות, הוא קושר אותן לתפיסתו התיאולוגית לגבי הנוכחות האלוקית בעולם. קובע רבי נחמן, כשבאה הקושייה, כשבאה האפיקורס, ממציאות שבה האלוקות רק נסתרת, אבל לא נעדרת, הרי שוודאי אפשר יהיה לענות על התשובות הללו, על הקושיות הללו. ובעצם התשובות על הקושיות הן ההנחכה המחודשת שהאלוקות הנסתרת באותה המציאות. האלוקות הנסתרת יוצרת קושייה, וממילא ההנחכה של האלוקות שם יוצרת תשובה. אבל במציאות שבה האלוקות כביכול לא רק נסתרת, אלא נעדרת, ושם הוא מדבר על החלל הפנוי שקשור לתורת האריזה ולסוד הצמצום, שלא ניכנס אליו עכשיו, אבל לצורך העניין נסתפק באקסיומה, שיש מקום כזה שכביכול צריך לומר עליו שאין בו אלוקות, לא רק במובן שהיא נסתרת, אלא שהיא נעדרת, שהוא באמת פנוי מאלוקות, הרי שהקושיות הנולדות שם עקב היעדרו, היעדרה של מציאות אלוקית במקום הזה, הקושיות הללו הן קושיות שאין עליהן תשובות. וצריך להיזהר מאוד, אומר רבי נחמן שם, מקושיות מהסוג הזה, מפני שאין אלוקות כביכול באותה מציאות, ולכן אי אפשר לענות תשובות על השאלות הללו. הקושייה, אם כן, אומר רבי נחמן, היא איננה פעולה רציונלית, היא איננה איזושהי התבוננות חיצונית של האדם על האלוקות, אלא הקושייה היא פועל יוצא של מציאות ממשית של היעדר או של הסתרה. כלומר, אומר רבי נחמן, כשלאדם יש ספק באמונה, זה לא בגלל שהוא ישב לו כשופט היושב על כיסאו ומנסה להתבונן במציאות, מנסה להתבונן באלוקות, אלא בעצם הקושייה נולדת מהסיבה הפשוטה שהאדם חווה כרגע מציאות של היעדר או של הסתרה. ואז נולדת הקושייה. היא איננה עומדת לכשעצמה. היא עצמה קיימת, היא עצמה נוצרת ברגע של היעדר. כשיש נוכחות אלוקית, יש תשובה ואין קושייה. וכשאין נוכחות אלוקית או כשהיא נסתרת, אזי יש תשובה. אם אכן יש מקום כזה שאין בו אלוקות כלל, הרי ששם מדובר בקושיות שאין עליהן תשובה, וכאמור זהו החלל הפנוי. אבל ממילא, התנועה הזאת נכונה גם הפוך. כלומר, אם קביעתו של רבי נחמן היא שהיעדר אלוקות או הסתרה יוצר ריחוק וחטא, הרי שהחזרת האלוקות או ההנחכה המחודשת שלה היא הפתרון. רבי נחמן באחד המקומות מציע למי שיש לו ספק באמונה לצאת ליער ולצעוק אני מאמין בהשם יתברך. השאלה הזאת לכאורה היא שאלה, ההצעה הזאת לא מובנת. שהרי לאדם יש ספק, ספק ממשי, שאלה, אולי שאלה לוגית, אולי יש לו בעיה על הסתירה שבין תפיסת המדע על גיל העולם לבין מה שאומרת התורה, בין התפיסה הדרוויניסטית לבין מה שאומרת התורה, בין שאלת צדיק ורע לו והאופן שבו הוא מתבונן בה, לבין האמונה שלו. זוהי שאלה לוגית ולכאורה צריך לענות עליה בשפה לוגית, וחלק מההוגים עושים כך. ומה אומר לו רבי נחמן? צא ליער ותצעק, מה זה יעזור? רבי נחמן אומר, הקושייה של צדיק ורע לו, כמו כל קושיות אחרות, הם בעצם פועל יוצא של ריחוק של אדם מהקדוש ברוך הוא. כשאדם קרוב לקדוש ברוך הוא, השאלות לא קיימות, או לפחות לא מטרידות. ורבי נחמן מציע לאדם בעצם לחדש את הקשר, להנחיח מחדש את האלוקות בתוך חייו, והשאלות במידה מסוימת ייעלמו מאליהן. דבר דומה פעם שמעתי ממורי הרב עמיטל שליטה, שפעם ניגש אליו תלמיד ואמר לו, הרב, יש לי הרבה הרבה קושיות. תלמיד צעיר בתחילת שנה א', אומר, בגלל זה באתי לישיבה. אמר לו הרב עמיטל, תעשה לי טובה, שים את המגירת הקושיות במגירה ותחזור אליי איתן בעוד חצי שנה. כעבור חצי שנה תלמיד לא חזר, או שגם אם חזר, שאלות כבר לא הטרידו אותו. ומה קרה שם? האם במהלך חצי השנה נמצאו הפתרונות לכל הקושיות? לא. אבל החצי שנה הזאת יצרה נוכחות של אלוקים בחייו של התלמיד באופן כזה שהקושיות נראו פחות רלוונטיות. רעיון דומה אומר גם הרב סולובייצ'יק בעל התשובה. הרב סולובייצ'יק בעל התשובה קובע שגם אחרי שאדם חוטא, הקדוש ברוך הוא משכין ושוכן בקרבו. קורא לזה כביכול הקדוש ברוך הוא שאחרי החטא. אותה נוכחות אלוקית, אומר הרב סולובייצ'יק, נתבעת או נדרשת כדי שאדם יוכל לעשות תשובה. לולי נכח הקדוש ברוך הוא בקרבו, לא הייתה יכולה להתחיל התנועה של התשובה. התשובה שאדם עושה לקדוש ברוך הוא, היא עצמה כבר כל קריאתו של הקדוש ברוך הוא שצועק בקרבו. לך אמר ליבי בקשו פנה את פניך השם אבקש. כשהלב רוצה להתקרב אל השם, כשהלב אומר את פניך השם אבקש, זה עצמו קריאתו של הקדוש ברוך הוא בקשו פניי. זה עצמו הנוכחות של הקדוש ברוך הוא באדם. התשובה של האדם אל הקדוש ברוך הוא, במובן מסוים היא תחילת הדרך, אבל במובן מסוים היא גם תוצאה. היא תוצאה של חידוש הנוכחות של האלוקות באדם. אם כן, זו הסיבה שרבי נחמן מתעקש כמעט בכל מקום, או בהרבה מאוד מקומות, שכשהוא מדבר על הריחוק של האדם הקדוש ברוך הוא, על השאלות שלו, על הספקות שלו, הוא מיד מחבר את זה לשאלה של אית אתר פנוי מיני. זו הסיבה שבשיחה, רבי נחמן מדבר על הגדולה של הקדוש ברוך הוא, על הנוכחות שלו כתנאי לכך שאדם יכול לעשות בנקל תשובה. כי אם הקדוש ברוך הוא שוכן שם, אזי האדם יכול להתחיל מהלך של תשובה. הוא יכול לחשוף את האלוקות. גם אצלנו, רבי נחמן מתעקש לברר את השאלה, האם יש נוכחות במקום במקום המתונף שאדם שוכן בו או לא. המקום המתונף שאדם שוכן בו, כלומר העבירות, החטאים, הריחוק שאדם נמצא בו, גם אם הוא עצמו יצר אותו, גם אם הוא עצמו הגיע אליו, בעצם הוא תוצאה של היעדר אלוקות. הוא תוצאה של הסתרה. ושאלה, האם אפשר להיחלץ ממנו? האם יש תקווה לאדם ששוכן במקום כל כך מתונף, קשורה במישרין על פי מה שראינו, לשאלה, האם יש נוכחות אלוקית שם או לא? האם הקדוש ברוך הוא שוכן במקום המתונף הזה או לא? ולכן כל כך חשוב לרבי נחמן לומר שהאלוקות נמצאת שם. אבל מאידך, כמו שראינו, וכבודי לאחר לא אתן. התורה זועקת, זה מקום מתונף, זה חטא. האדם חטא, הנפש החוטאת בעוונה תמות. לא יכול להיות שהאדם יצא משם. הרי המקום הזה הוא מקום שכולו חטא, והתורה איננה מושיטה יד לאדם המתונף, השקוע בבוץ, כדי להיחלץ משם. אבל מי יושיט לו יד? ידו של השם יתברך כביכול, צריכה להיות מושטת אל האדם הזה, כדי שהוא יוכל ללכת אליו. קדוש ברוך הוא צריך להושיט יד, לפתוח פתח, לנחוח בקרבו של האדם כדי לעורר אותו, כדי לתת לו אנרגיה של תשובה, כדי לתת לו כוח של תשובה. היד המושטת הזאת היא המאמר הסתום. היד המושטת הזאת היא הנוכחות האלוקית של בחינת העין. ראינו בשיעור הקודם שהכתר, שהכתר והנעלם, המאמר הסתום הזה, מופיע גם בבחינה של איה, שזוהי כבר אמירה קיומית. מה עושה האדם שנמצא במקום מתונף? האדם הזה איננו יכול לדבר דברי תורה. האדם הזה, על פי ההלכה, על פי הגמרא במסכת ברכות, איננו יכול לדבר דברי תורה, מפני שהתורה לא נכנסת למקום המתונף. כי התורה, כאמור, שייכת לעולם ההבחנות. התורה איננה נכנסת אל התמה, היא נשארת בקודש. אז האדם, דברי תורה לא יכול לדבר במקום המתונף. אז לכאורה מה יוציא אותו? אם רק היה יכול לדבר דברי תורה, אם רק היה יכול להתחיל מהלך כזה, היה יוצא, אבל הוא לא יכול. מה הוא יכול לעשות שם במקום המתונף? אדם שכל כך רחוק מהקדוש ברוך הוא, באמת לא יכול, נפשית, מנטלית, לנהוג כאילו שום דבר לא קרה ולהתחיל לדבר דברי תורה, להתחיל לנהוג כאילו כלום לא קרה. מה אדם כזה יכול לעשות שהוא שרוי בחטא? לזעוק, איה. לזעוק, איפה אתה? איה מקום כבודו. זה מה שיכול לעשות האדם. לצעוק. נו, מה תועילו הצעקה? אומר רבי נחמן, האיה הוא המאמר הסתום. זה הפשר של מאמר שהוא סתום. הוא סתום כי הוא קושייה. הוא סתום כי הוא איה. אבל הוא עצמו מאמר. רבי נחמן, במידה מסוימת, הופך את הסימן שאלה לסימן קריאה. רבי נחמן בעצם אומר שהאיה הוא איננו סתם שאלה. האיה הוא סוג של נוכחות. נוכחות של מאמר סתום. כשהיה הופך להיות שם נרדף לכתר, לספירת העין, אומר רבי נחמן שכמו שהעין עצמו הוא לא כלום, עין במובן של עולם הסוד הוא לא כלום, הוא נוכחות קדומה, הוא נוכחות אחדותית, הוא נוכחות שותקת, הוא נוכחות שהיא נעדרת יש, שהיא נעדרת הבחנות, שהיא נעדרת אותיות ומילים ועברות, אבל היא נוכחות, אבל היא גילוי, היא הופעה, הכתר הוא השם יתברך שמופיע באופן הנעלה ביותר. ואם זה הופעה, אז גם היה הוא הופעה. כשאדם זועק היה, אומר רבי נחמן, הוא לא סתם מחפש, אלא החיפוש הזה עצמו, היה הזה עצמו, הוא הקריאה, הוא דברי התורה במרכאות של המקום המתונף. לא דברי תורה, אלא דברי תשובה. לא דברי תשובה, אולי נקרא לזה דברי עין. דברי כתר, דברי מאמר סתום, דברים סתומים, אבל זה עצמו גילוי. זה נכון במובן המיסטי, שההיה, שהכתר, שהעין הוא עצמו גילוי, אבל זה נכון גם במובן הקיומי. רבי נחמן בתורה מ"ו, בליקוטי מוהר"ן תניאנה, אומר שקושייה, קושייה זה ראשי תיבות, שמה השם? קולי אקרא. שין, יוד, קוף ואלף. שמה השם? קולי אקרא. הביטוי הזה, שאגב הוא ממזמור התהילים, שאנחנו אומרים אותו בחודש אלול, ספרדים כל השנה, לדוד השם אורי ואישי. שמה השם? קולי אקרא. אומר רבי נחמן, זה קושייה. כלומר, הקושייה עצמה היא עצמה קריאה אל השם. הקושייה, הצעקה, איפה אתה ריבונו של עולם? היא עצמה בעצם הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בקרבנו. היא עצמה גילוי. סופר שחסיד אחד בא לרבי נחמן ואומר לו, רבנו, אתה כותב ש צריך לשפוך שיח לפני הקדוש ברוך הוא בהתבודדות. ואני מנסה לשפוך שיח לפני הקדוש ברוך הוא, ואני לא מצליח. אז אומר לו רבי נחמן, תשפוך שיח שאתה לא מצליח לשפוך שיח לפניו. על זה תדבר איתו. והעצה הזאת היא עצה מופלאה. כי מה בעצם אומר רבי נחמן לאותו חסיד? רבי נחמן אומר לאותו חסיד, אל תחפש מקום שאתה לא נמצא בו. אתה עכשיו חווה חוסר יכולת, תתרגם את החוסר יכולת הזאת לפנייה. תזעק אותה, תצעק אותה. אל תחפש מקום אחר. אל תגיד אני אתחיל מסע עכשיו, שבסופו אני אגיע למקום שבו אני יכול לשפוך שיח. אלא תהפוך את חוסר היכולת שלך לנוכחות. תהפוך את הריחוק לגעגוע. תהפוך את הכיסופים, את הצער על הריחוק, לכיסופים משמעותיים, לכיסופים שמדברים, לכיסופים של נוכחות. במובן מסוים, שיר השירים הוא כולו כזה. רוב רובו של שיר השירים מתאר ריחוק, ובכל זאת זה שיר אהבה, כי הדוד והראיה השכילו כל ריחוק לתרגם לשיר אהבה. כל ריחוק לתרגם לזעקה. ובמובן הזה אומר רבי נחמן, האיה עצמו הופך את המקום הזה של האדם, שהוא כרגע רחוק לזעקה לקדוש ברוך הוא. אדם עומד בתפילה, ופתאום באה לו מחשבה זרה, והוא לא מצליח להתרכז, הוא לא מצליח לחשוב אל המילים. יש לו שתי דרכים. דרך אחת זה לנסות בכוח לחשוב על המילים. כלומר, המילים עצמם לצורך העניין זה התורה. המילים עצמם זה הנוכחות. ואדם מבקש להגיע לשם, אבל הוא כל כך רחוק. יש לו מחשבה לא טובה, והוא לא מצליח, והוא מתאמץ, וזה מסע כל כך כבד, שהרבה פעמים מסתיים בכישלון ותסכול. ואז מה אומר לו רבי נחמן? כשזה קורה לך, תצעק לקדוש ברוך הוא, למה? למה באה לי המחשבה הזרה הזאת? איפה אתה? למה אני לא מצליח להתכוון? עכשיו אומר רבי נחמן, האם הזעקה הזאת עצמה היא לא תפילה? האם הצעקה הזאת עצמה היא כבר לא חידוש הקשר עם ריבונו של עולם? האם הצעקה הזאת היא כבר לא נוכחות של הקדוש ברוך הוא? היא כבר לא כוונה? והנה האדם בלי להתכוון, התכוון. הוא התכוון מפני שהוא בכה על זה שהוא לא מצליח להתכוון. אבל הבכי הזה, כשהוא היה אמיתי, הוא עצמו כוונה. האדם כל כך רוצה לבכות לקדוש ברוך הוא בתפילה, על בניין ירושלים, וזה לא מצליח לו, ואז הוא בוכה על זה שזה לא מצליח לו. והנה הוא בוכה לפני הקדוש ברוך הוא. זה לא אומר שזה ייגמר שם. זה רק ההתחלה. האדם לא צריך להיוותר במקום המתונף, חס ושלום. אבל בעצם, הדרך להתחיל לצאת, היד המושטת, היא על ידי הנכחה מחודשת של הקדוש ברוך הוא באותו מקום. והדרך היחידה להנכיח את הקדוש ברוך הוא באותו מקום, היא על ידי שאלה איפה אתה. וזה לא מקרי. מפני שזה גם האופי של הנוכחות של הקדוש ברוך הוא במקום המתונף. מאמר סתום שהוא עצמו אומר שאלה. הוא עצמו אומר סתימה. הוא עצמו כל כולו סוג של העדר, שאומר העדר. שאומר אני פה בעדר. אני פה בעלם. אבל אני פה. והדרך היחידה לחשוף את האני פה הזה, זה לא בתורה, שהיא נוכחות של הקדוש ברוך הוא לא בעדר, אלא ביש. אלא לחשוף אותה בתשובה, לחשוף אותה בזעקה, לחשוף אותה בצעקה של היה מקום כבודו, שזה עצמו הנכחה של הקדוש ברוך הוא באותו מקום. אומר רבי נחמן, כן, במילים שלו, נמצא, כשמבקש ומחפש, היה מקום כבודו, בזה בעצמו הוא חוזר ועולה אל הכבוד העליון, שהוא בחינת היה, שמגודל הסתרתו ואלמו הוא מחיה מקומות הללו, ועכשיו על ידי שהוא נפל לשם. ואזי מבקש היה מקום כבודו, ובזה חוזר ומדבק עצמו לשם, ומחיה את נפילתו, ועולה בתכלית העלייה. זה ממש מה שראינו בשיחה ג', מגודל הסתרתו ואלמו הוא מחיה מקומות הללו. בגלל שיש לו בחינה של הסתרה, בגלל שיש לו בחינה של העלם, הוא מצליח להחיות את המקומות הללו, ואני צריך להתחבר, להזדהות עם ההסתרה והעלם. אי אפשר לגלות אותה, אי אפשר לשנות את המצב, אבל אפשר לחשוף אותו. כשאני אומר לקדוש ברוך הוא היה, אני אומר לו, אני יודע שאתה פה נסתר. זו פשר צעקת היה. וכיוון שאני יודע שאתה פה, אז כבר במובן מסוים זה קרבה. הדבר הזה הוא יסוד מאוד מאוד חשוב, שגם רבי נחמן אומר אותו במקומות אחרים, אבל יסודו בבעל שם טוב. הבעל שם טוב אומר שישנה הסתרה, וישנה הסתרה בתוך הסתרה. ובעצם, בסופו של דבר, זו הבעיה. ההסתרה בתוך ההסתרה. מפני שכשאדם יודע, אומר הבעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא נסתר, הרי זה כבר לא הסתרה. כאשר אני ניצב ולפני יש קיר, ואני מחפש את אבא שלי. אני ילד קטן ומחפש את אבא שלי. ואני לא יודע איפה אבא שלי. אני לא יודע שאבא שלי מסתתר מאחורי הקיר. ברגע שאני יודע שאבא שלי מסתתר מאחורי הקיר, אז זה כבר לא הסתתרות. כי הידיעה בעצם חושפת את הנוכחות שלה. אבל ברגע שאני לא יודע, זוהי הסתרה בתוך הסתרה. כלומר, שנסתרת ממני גם עובדת הסתתרותו של אבא שלי מאחורי הקיר. אומר רבי נחמן, על סמך הבשט בתורה זו, שכשאדם צועק היה, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא נסתר פה. וכשהוא יודע שהקדוש ברוך הוא נסתר פה, זו כבר לא הסתרה. זה שוב נוכחות. והנוכחות הזאת היא זו שמאפשרת לאדם להתחיל מסע של תשובה. להתחיל מסע של התקדמות. להתחיל מסע שאחר כך הוא יוכל גם לצאת מאותו מקום מתונף. אם כן, זוהי התשובה של היה. זוהי תשובה שאין בה חסדים גדולים, במובן הזה שהיא לא באה מתוך אור, היא לא באה מתוך קירוב. היא לא באה מתוך מסע של התקרבות. בדיוק ההפך. היא מגיעה באותו המקום שאדם חש שהוא הכי הכי רחוק מהקדוש ברוך הוא. באותו מקום שאדם חש שהוא לא יכול לדבר שום דברי תורה. הוא לא יכול להתנהג כאילו הכל בסדר. הוא לא יכול לחזור לשגרה, והוא אפילו לא יכול להגיד על עצמו שהוא בעל תשובה. כל מה שהוא יכול לעשות זה לצעוק לקדוש ברוך הוא ולהגיד, איפה אתה? למה אתה לא עוזר לי? למה אתה לא מחלץ אותי מפה? ואומר רבי נחמן, הזעקה הזו עצמה היא התשובה, ואולי אפילו התשובה הגבוהה ביותר. התשובה שזורקת אותנו אל הכתר. הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. מפני שפעמים רבות, אדם שחוטא וחש יסורי מצפון עזים על החטא שלו, חש כאב גדול על החטא שלו, לא מצליח להתחיל את מסע התשובה מגודל הכאב, מגודל הריחוק, מגודל הצער. והעצה הראשונה שאנחנו רואים ברבי נחמן, עצת האיה אפשר לקרוא לזה, זה להגיד לאדם, אל תתנקר לכאב, תרתום אותו, תשתמש בו כאנרגיה חיובית, קונסטרוקטיבית. תיקח את הכאב הזה ותפנה את כל האנרגיה שלו כמנוע לזעקה אל השם. זעקה שמעיפה אותך עד הכתר. בעצם אומר רבי נחמן, ככל שאתה יותר כואב, ככל שאתה יותר מצטער, אם רק תדע להשתמש בצער הזה, להפסיק לתת לו להיות מייאש, להפסיק לתת לצער הזה להיות משתק. אם רק תצליח את הצער הזה להשיח לפני השם, לצעוק אותו, להפוך אותו לתנועה של תפילה, אזי זה כוחה של התשובה. רבי נחמן, במקום הזה, בעצם אני חושב, מאפשר לאדם הרחוק ביותר, שבאמת נמצא במקומות הכי הכי מתונפים, להתחיל מסע של תשובה בערף עין. לא להגיד לא תשמע, אתה רחוק לא נורא. אם עכשיו תעבוד שנה, שנתיים, שלוש, תחפר על כל הפשעים שלך, תנסה לתקן את הכל, תחזור לדרך התשובה, אז תוכל לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה לא מה שאומר רבי נחמן. מסע כזה לפעמים נראה כל כך מייאש, כל כך רחוק, שאנשים נותרים בריחוק הזה שלהם, שאנשים מתייאשים, שאנשים נקברים בחטאיהם. ורבי נחמן אומר לו, אתה יכול כאן ועכשיו לחדש את הקשר עם ריבונו של עולם. אם רק את הכאב שלך תזעק, אם רק את הכאב הזה תצעק אל השם, אזי כבר עכשיו אתה פוגש את הקדוש ברוך הוא. יש היום הרבה בעלי תשובה שחוזרים בתשובה דרך תורתו של רבי נחמן. ושמתי לב שאחד המאפיינים המשותפים להם זה שהם מתארים את גודל הריחוק מהקדוש ברוך הוא, את גודל החטא, את גודל התאווה, את גודל האבונות שבתוכם הם היו שקועים, הסיאוב שבתוכם הם היו שקועים. ואז ברגע אחד הציץ עליהם בעל הבירה. ברגע אחד של בכי, ברגע אחד של צעקה, ברגע אחד של ייאוש, שבעצם הוא צעקת האיה, פתאום הציץ עליהם בעל הבירה. וזה לא מקרי שההצצה הזאת היא הצצה שקשורה לתשובה דרך רבי נחמן. כי בעצם זה סוד תורת האיה. רבי נחמן בעצם אומר לאנשים האלה, שכשאתם מגיעים למקום המתונף ביותר, וסוף סוף אתם מצליחים לצעוק מתוכו ולהגיד איפה אני? להגיד למה זה ככה? להגיד מי גאל אותי מהמקום הזה? רבי נחמן אומר להם, תדעו לכם, הצעקה הזאת, הזעקה הזאת, היא עצמה נוכחות אלוקית. היא עצמה הצצה של בעל הבירה. חס ושלום מלהישאר במקום הזה. שלא יובן לא נכון. ובאמת אנשים, לרוב אני חושב, גם כש... מתחילים מתוך המקום הזה, לא נותרים, ההפך. היד המושטת של הקדוש ברוך הוא רק מדרבנת את האדם עכשיו לעוף משם, לברוח מהמקומות האלה. אבל צריך כוח לברוח מהמקומות האלה, אומר רבי נחמן. מה נותן כוח לברוח מהמקומות האלה? הקדוש ברוך הוא צריך להושיט יד, הוא צריך לנכוח שם, במקום ההוא, כדי לתת אנרגיה לאדם להגיד, אני לא רוצה להיות פה. וכשרבי נחמן מצליח להפציע את אורו של הקדוש ברוך הוא דרך הייאוש של האדם מהמקום שבו הוא נמצא, דרך הכאב של האדם מהמקום שבו הוא נמצא, אזי ההפצעה של האור הזה, הפריצה של הנוכחות האלוקית אל המקום המתונף, שאין לה בעיה להיכנס לשם, אותה נוכחות אלוקית שהיא איננה תורה, אותה נוכחות אלוקית שהיא תשובה, כיוון שאין לה בעיה, כיוון שהיא לא מושפעת מעולם ההבחנות, היא מסוגלת ללטף את הזועק היה, ולהגיד לו, אני כאן. אני כאן לא במילים, לא באותיות, לא בתורה, לא במצוות. אני כאן בהלם. זה היה שלך. היה שלך בעצם, הוא בעצם תנועה של אלוקית בקרבך. וכשהאדם מצליח לראות את זה, אזי הוא מתחיל מסע של תשובה שבסופו של דבר מוציא אותו מהמקום המתונף. אם כן, תורת האיה, שראינו אותה ממש בקצרה, היא עצה מאוד מאוד חשובה. אני מבקש לתרגם את הדברים הללו לעצות. אנחנו נמצאים בעיצומו של חודש אלול. כל אחד מאיתנו מחפש דרכים, כל אחד מחפש מקום להתעוררות. וכאן מציע רבי נחמן, לאותם שבינינו, ששקועים במקום מתונף זה או אחר, בצער זה או אחר, בריחוק, והמצפון אוכל אותנו, והייאוש מחרסם בנו, והכאב של הריחוק מהקדוש ברוך הוא, ואולי אפילו הבושה מהריחוק, כל כך עוטפים אותנו. אומר רבי נחמן, קחו את כל אלה, תצאו להתבודדות, או אל תצאו להתבודדות, תעשו את זה בתפילה, ותצעקו לריבונו של עולם, איה, איפה אתה? למה אני לא יוצא מפה? למה אתה לא עוזר לי? ואומר רבי נחמן, האיה הזה הוא חידוש הקשר. האיה הזה הוא נגיעה אפילו במקומות הנעלמים ביותר, הגבוהים ביותר של האלוקות. וממנו אפשר להתחיל את מסע התשובה הארוך. בעזרת השם, בשבוע הבא, בשיעור הבא, ננסה לראות את הדרך השנייה שרבי נחמן מציע לנו, והיא תורת האזמרה. כל טוב ולהתראות.